Bacello. פינת הספרים זוהר שביט, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום.
יום ספר חדש שמתקשר ל... חדש, בעברית, כן? שמתקשר ליום הזיכרון לשואה שצוין שלשום, ברלין סוף של היינץ ריינג בהוצאת מחברות לספרות, התרגום של נועה קול, ספר על ימי האחרונים של בירת הרייך הגרמני באפריל 1945, ספר שהוא בעצם זוהר תיעוד בזמן אמת.
נכון. באמת הספר הזה, לפי עדותו של המחבר היינץ ריינג, נכתב בברלין בעצם ימי המלחמה, ימי סוף המלחמה. ברלין היא כבר באופן רשמי יודנריין, וזה אולי מה שנותן למחבר את ההצדקה לא להתייחס כלל, בעצם אין התייחסות לגורלם של היהודים. כמו רוב רובו של הנרטיב הגרמני שנוצק לאחר המלחמה, אין מספרים כאן על השואה או על מה שמלחמת העולם השנייה עשתה לעולם, אלא בצורה מאוד מאוד מרומזת, והרמזור מתמקד כמעט באופן בלעדי במה שהמלחמה עשתה לגרמניה ולגרמנים. עכשיו, כשקוראים את הספר, חושבים איך ייתכן שהמחבר היינץ ריינג יודע כל כך הרבה פרטים ובכזאת דקדקנות על מה שהתרחש בברלין בשבועות האחרונים של מלחמת העולם השנייה. וההסבר הוא פשוט, כמו שאתה ציינת,
שהוא חי שם.
הוא לא נשקף לתחקירים, הוא חי שם. אגב, שם העת, היינץ ריינג זה שם עת של ריינר אנדרמן, וזה מעניין שהוא בחר לעצמו את השם ריין, כלומר נקי. זה ביטוי מאוד טעון בשיח על השואה. אתה פוגש הרבה פעמים אנשים שאומרים, אני ריין, אני נקי, אני אין לי חלק בעניין הזה. במקרה שלו זה אפילו במידה רבה נכון, מפני שהוא באמת היה מתנגד משטר, והוא נחשד כפעיל קומוניסטי ונשלח למחנה ריכוז.
מזכיר מאוד את הסיפור של הנס פלדה שכתב את לבד בברלין.
כך, אבל למרבה הצער הרבה פחות טוב. והשאלה באמת, האם העובדה שהוא היה במקום עושה טוב לספר? בתשובה היא מורכבת, כי מצד אחד הוא מתאר בקלות נטורליסטית ממש את הימים האחרונים של ברלין הרוסה ואת הקרב האחרון ואת הלוחמים היחידים שנותרו, לוחמי הפולקסטרום, כלומר התושבים בגיל העמידה או להבדיל הנערים של היטלרוגנד. אבל מה שהוא עושה, הוא עושה דבר שהוא מצד אחד פוסט-מודרניסטי ומאוד נועז, הוא מערב הרבה חומרים, מאמרים לעיתוני התקופה, נאומים ברדיו, דיווחים רשמיים של הוורמאכט, אבל התוצאה היא מצד אחד הרבה גודש ועודפות, ומצד אחר זו תוצאה מאוד מעניינת, מפני שזה ערבוב בין רומן לטקסט דוקומנטרי, ואפילו באחרית הדבר לספר, הסופר פריץ רדאט תיאר את זה כסרט שהוא סרט על גבי נייר. אז קודם כל מדובר בספר אב קרס, בגרמנית הוא קרוב ל-900 עמודים, למרבה המזל העברית יותר חשכנית, אבל עדיין זה למעלה מ-600 עמודים. רומן לא מעובד דיו, היה צריך פה יד עורך, והרגשה היא שהוא הכניס כאחוז עמוק את הכל, אולי מתוך רצון לתעד את ה... את מה שקרה.
אז זה, אבל אולי גודש הזה פירוט, כן, אולי פירוט היתר הזה מסייע לו לענות על השאלה, איך קרה שאומה שלמה נסחפה אחרי המשטר הנאצי, גם כשהתברר שהיא על סף תבוסה.
בדיוק כך. אז זה נכון מאוד מה שאתה אומר, אבל אני חושבת שהתוצאה היא הפוכה. אז קודם כל אני רוצה לומר שבכל זאת יש לזה ערך של יומן מלחמה. הוא מתחיל אגב את היומן הזה ב-14 לאפריל, ומסיים אותו בשניים במאי, ואין ספק שהוא רוצה לתת תשובה לשאלה איך קרה שהגרמנים עד הסוף ברובם לא מכירים בכך שהם עומדים לפני תבוסה וממשיכים להילחם וממשיכים, בני אדם ממשיכים להיהרג וממשיך השבל שולט בכל מקום, והם לא פועלים כדי לצאת נגדו. עכשיו, מה יש לנו פה בספר? וזה גם מאוד אופייני לשיח הגרמני, שגרמניה המערבית נערה לאמץ לעצמה עם תום המלחמה, ורק היום, ואולי היא מתחילה קצת להשתחרר ממנו. קודם כל, במרכז הספר, יואכים לזן, חייל צעיר, סטודנט למוזיקה שלפני המלחמה, כלומר, ובכל זאת, זה רומן פיקטיבי, אז כמובן בוחרים בדמות המרכזית כמייצג מובהק של גרמניה התרבותית והנפלאה של טרום הרייך, הוא ריק מן הצבא באפריל 1945, כשהוא מגיע לברלין, הוא מחפש מחסה, הוא מנסה לפנות תחילה לנערה שהוא ניסה לה לפני המלחמה, אבל כשהוא מצליח להגיע לבית שלה, היא אפילו לא מזהה אותו, הוא פשוט מסתלק משם, ואז בדרך מקרה הוא מתגלגל למשבעה של אחד אוסר קלוזה, וכמובן בדרך מקרה מתברר שבאיה המסעדה, מסבעה נמצאים מתנגדי המשטר. ואז הוא מתיידד איתם והוא חובר אליהם, וכאן זה מאוד מזכיר את פלאדק, כי הפעילות הזאת, יש לה כמובן דבר אחד מאוד חשוב, לתת ביטוי למצפון אנושי בתוך חברה שאיבדה מזמן את המצפון האנושי, אבל הפעולות שהם עושים זה פיזור פמפלטים בתחנות רכבת, בבתי קולנוע, מקרה אחד, משהו שאולי קצת יכול לעזור לזרות חול במנועי הרכבות, אבל גרמניה מאוד אוהבת לחשוב על עצמה כמי שהייתה מוצפת בגדודים של מתנגדי השלטון ובגדודים שביצעו פעולות מחתרתיות. ולא במקרה הספר הזה הפך לאחד הספרים שמכוננים, נחשב שמכוננים את השיח הלאומי. עכשיו, הם מנסים לשכנע יותר ויותר אנשים שאין פעם שכדאי להיכנע, שצריך לשים קץ לשפיכות הדמים הזאת, ולכל מה שקורה בברלין, ובאמת מה שקורה בברלין מתואר סבל נורא והיום, כולל המשך ההתעללות האקטיבית והאכזרית של הגרמנים בגרמנים, איך אנשי אס-אס מפוצצים מקלט הקרקעי, ובעיניי אגב, הסיפור הכי נורא שמסופר, והוא נמשך במהלך חלק גדול מהרומן הזה, זה הסיפור על בן פטריוט נאצי, שמוכן להזהיר את הוריו אל מותם. כלומר, שזה כבר לא סבל פיזי או רעב או קושי פיזי, אלא דבר נורא של בגידת בן בהוריו.
כן.
אבל כמו שאתה אמרת, התמה שעומדת במרכז הספר, איך יכול להיות, איך זה קרה שצעירים גרמנים נולדו לתוך האידוקטריטציה הזאת הנאצית, וגדלו בלי שהייתה להם שום יכולת לחשוב, להבין, להסיק מסקנות, להתנגד, כי חינכו אותם לצייתנות, לפטריוטיות, לתחושה של עליונות. ואני חושבת שבזה ריין מצליח בהחלט לתאר את אובדן ההשתונות של הצעירים ושל המבוגרים שאינם מסוגלים להבחין בשקרים שמספרים להם ממש עד הרגעים האחרונים. כן. ובבחינה זאת זה באמת, יש כוח לספר.
נשארו לנו כמה שניות, זוהר, למה הספר הזה בעצם רואה אור בעברית רק כעת, באיחור של 70 שנה? הרי הוא יצא לאור זמן קצר אחרי המלחמה, שנתיים נדמה לי, וזכה להצלחה גדולה.
אני לא יודעת, אין לי הסבר למה חיכו איתו כל כך הרבה. קודם כל זה היה מאמץ תרגומי מאוד גדול. אולי בעקבות ההצלחה של פלאדה.
כן. כנראה בגלל שהוא יצא באחרונה שוב במהדורה חדשה, ואז הוא פתאום זכה לתחייה מחודשת.
זה מאוד, יכול להיות שזה הסבר יותר טוב, כי יש המון עניין בהצגה הקורבנית הזאת. תראה, הגרמנים עוד בגדול, בנרטיב הגרמני, אין עדיין התמודדות אמיתית במובן זה של לקיחת אחריות על מה שקרה. והספר הזה באמת מאוד מחזק את העמדה הקורבנית שהגרמנים אימצו לעצמם, שבשנים האחרונות הלכה והתפתחה לכך שלא רק הגרמנים היו הקורבנות של הנאצים, אלא אפילו הנאצים הם הקורבנות של הנאצים. אז, אבל בכל זאת, תראה, יש ערך לספר הזה, ושווה לעשות המאמץ כדי לקרוא אותו. אפשר לדלג לפעמים על חלק מהקטעים המאוד ארוכים של הנאומים והדיונים והדוחות, ובהחלט אפשר, שווה לראות בו ספר שבוחן מה אפשר לאידיאולוגיית הגזע הנאצית לחלחל כל כך עמוק לתודעה הגרמנית ולהמשיך לשלוט בה, גם כאשר התוצאות ההרסניות היו כבר ברורות.
זוהר שביט, תודה. רצית להשלים את המשפט?
לא, רציתי גם להגיד שזה לא ספר כיף, הוא אפילו מעצבן וטרחני, אבל אם מתייחסים אליו כמשמח היסטורי שמשלב בתוכו ספרות יפה בסדר הזה ולא להפך, אז הרווח מקריאתו יכול להיות גדול.
תודה. ברלין סוף, זה הספר המולד שלנו הפעם. ולסיום מוזיקה, כרגלנו, לורטה לין, זמרת הקאנטרי האמריקאית, מלכת הקאנטרי, חוגגת היום את יום הולדתה ה-86. אנחנו לא נשמע עכשיו את ביתו של קורא פחם, או אחד